שלום רבותיי, אנחנו היום הולכים לסיים את סוגיית דרכי האמורא. אז אנחנו בעין היה שבת ב', עמוד 134, פסקה קי"ד. בפעם הקודמת התחלנו את הפסקה הזו, תודה רבה. בפעם הקודמת התחלנו את הפסקה ודיברנו קצת על סוגיית היין. למה העץ היחידי הנקרא על שם המיץ היוצא ממנו הוא עץ הגפן, בניגוד למשל לעץ הזית שלא נקרא עץ השמן וכו'. מהי תכונת היין? באופן כללי מאוד אמרנו שבעצם אנחנו חיים בעולם שיש בו שורש פנימי וגילויים חיצוניים, כפי שהרב קורא לזה חפץ וחשק. והתפקיד שלנו בעולם, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לגלות את החפץ דרך החשק. כלומר לגלות את היין דרך הענבים. ולכן כשאדם שייך לעולם פנימי והוא מגלה את העולם הפנימי הזה במסגרות החיצוניות הטבעיות, הוא שמח. למה הוא שמח? השמחה היא לא תוצאה של ביטוי של חלק אחד מהאישיות של האדם, אלא השמחה היא בעצם ביטוי של ההרמוניה שבין כלל הכוחות של האדם בפרופורציות הנכונות, באיזונים הנכונים, בכיוונים הנכונים. לכן נכון שאדם שמח גם על דברים נקודתיים קטנים. למשל, אדם קונה איזשהו בגד, אז הוא מברך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. הוא שמח שיש לו בגד חדש, הוא שמח שדבר שהיה מחוץ לבעלותו עכשיו בבעלותו, על זה הוא שמח, זה נכון. אבל השמחה היותר גדולה, היותר שלמה, היותר מהותית, ולכן גם היותר קבועה ולא מזדמנת ולא מתחלפת, היא השמחה שמגלה את היחס הנכון בין הפנימי לחיצוני שבאדם ושבעולם. וזה בא לידי ביטוי ביין. היין משמח לא כי יש בו אלכוהול, אלא הפוך, האלכוהול הוא איזשהו ביטוי טכני, נקרא לזה גשמי, לערך הפנימי שיש ביין, שלא נברא כמו שלמדנו, אלא לשמח, לתת שכר טוב לרשעים בעולם הזה ולנחם אבלים, כפי שלמדנו. לכן השמחה מתחברת עם היין, היא עם היין, ויין ישמח לבב אנוש. ולכן כשרבי עקיבא עושה משתה לבנו, אז על כל כוס וכוס, נראה תכף מה המשמעות של כל כוס וכוס, על כל כוס וכוס שהביא, אמר חיים, יין וחיים לפיהם של חכמים. יין וחיים לפיהם של חכמים ותלמידיהם. אז בפעם הקודמת עסקנו בעיקר מדוע היין הוא בחינת החיים, מדוע היין הוא בחינת השמחה, מדוע אומרים לחיים כששותים יין. כי היין מבטא את הערך הנכון בין המיץ לבין הענבים, בין הפנים לבין החוץ, בין האידיאלים האלוהיים לבין המציאות. זה היין. אז היום יותר נתעכב בחלק השני, שהוא החלק המרכזי פה בפסקה. מה זה הביטוי הזה, יין וחיים לפיהם של חכמים? אין בזה משום דרכי האמורי. אז ברור שאין בזה משום דרכי האמורי. מדוע אין בזה משום דרכי האמורי? כי הפוך, דרכי האמורי הם, אפשר לומר, נמדדות על ידי היחס אל החוץ, לעומת דרך התורה שנמדדת על ידי היחס שבין הפנים לחוץ. אבל, אז אם כן ברור שאין בזה משום דרכי האמורי, אז יין וחיים, או חיים ויין, לפיהם של חכמים, זה פחות או יותר למדנו פעם שעברה. אבל מה רבי עקיבא אמר, הוסיף ואמר, יין וחיים לפיהם של חכמים, ויין וחיים לפיהם של חכמים ותלמידיהם. כביכול יש כאן איזשהו חילוק בין חכמים לבין תלמידיהם. אז הפסקה הזאת היא פסקה מאוד 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 חשובה. ואם אפשר לומר באופן כללי, כל אחד מאיתנו שנכנס לעולמה של תורה ברצינות, אז הוא בעצם עובר את התהליך שכאן הרב מתאר. מי להיות, אם אפשר לומר, מהבחינה של הפסקה הזאת, מי להיות בחינת תלמיד ללהיות בחינת רבנן, חכם. אז בואו נראה. אז אנחנו בעמוד 134, קי"ד, עמודה ימנית למטה, שורה שלישית מהסוף. שמחת הנפש הרוחנית היא עטרת האמת של חכמים. לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים, לא איזו פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד, אלא כי שמחת עולם היא על ראשם. דהיינו, השמחה האלוהית בעצמה היא שורש נשמתם, היא גבוהה מעל כל החיים כולם. החיים הרוחניים והמעשיים נוטלים ממנה להם את זיוון והשפעתם מקרני אורה. דהיינו, אנחנו חיים בעולם שבו אנשים רוצים להיות שמחים. אין ספק, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה לא ביטוי דתי, זה ביטוי נפשי. כל אדם רוצה להיות שמח, זה ברור. עכשיו השאלה היא, איך אדם באמת ממקם את השמחה בחיים שלו? הדרך הפשוטה ביותר, ולצרנו הרב היא המקובלת ביותר, וכביכול היא המצליחה ביותר, אבל היא המתאה ביותר, היא שאדם חי באיזשהו זרם של חיים, מסלול של חיים, ומדי פעם יש לו מצבים מאורעות וכו', שגורמים לו לשמוח. למשל, הוא נמצא בבית המדרש, אז הוא למד איזושהי ידיעה שהוא לא ידע אותה עד היום, והידיעה הזאת מתחברת אליו אל החיים, והוא שמח, איזה יופי. או למשל, הוא אכל איזושהי ארוחת טעימה, או מישהו פרגן לו, או קרה משהו במציאות שמאוד משמח אותו. השמחה הזאת היא שמחה שקרית. לא הייתי אומר שהיא שקרית לגמרי, אבל היא לא שמחה באמת. מדוע? כי בעצם השמחה הזאת היא תלויה במקום וזמן. היא תלויה במאורע, בסיטואציה, במצב נתון. לכן השמחה הזאת היא לא באה מהמקור שלה באמת. השמחה הזאת בעצם היא תוצאה של ההתפעלות של האדם מן המציאות. זה לא קשור למשהו שורש המציאות. זה לא קשור למשהו למעלה מן המציאות. בשורש זה קשור, אבל בגילוי זה לא קשור. ולכן אם היום הלך לי טוב בבית המדרש, אני שם את הראש של הקרית, אני שמח. אם היום הלך לי פחות טוב, אני פחות שמח. אם היום יצאתי מהבית והקשר בין בני הזוג הוא טוב, אני שמח. אם יצאתי מהבית והקשר הוא לא בדיוק ככה, אז אני פחות שמח. אם הבן שלי קיבל 100 במבחן, אני שמח. אם הוא קיבל 40, אני פחות שמח. אם הלכתי לבית מלון, לנופש, וציפיתי למלון 5 כוכבים, וזה היה, אני שמח. קיבלתי מלון 4.9, אני לא שמח. יחול על זה הדרך. כלומר, אנחנו חיים בעולם שבו אנשים מחפשים את התירוצים החיצוניים להיות שמחים. אז זה מתחיל מהמקום הנמוך ביותר, שקבוצת כדורגל שפלוני אוהד ניצחה, אז הוא שמח. ואם מפסידה, אז הוא עצוב. ואם זה הגמר גביע, אז הוא מאוד שמח. ואם זה היה הפוך, אז הוא מאוד עצוב. זה ילדותי. יש כאילו איזה מוניטור כזה שכל הזמן מחליט בשבילך האם אתה שמח או לא. זה שמחה ילדותית. זה לא אמיתי. אמנם, כמו שרבי עקיבא כאן אומר, לפום רבנן ולפום תלמידיון. אנחנו עכשיו מדברים קודם כל על ההגדרה. האם זאת שמחה באמת? אחר כך נראה איך אנחנו כבני אדם מגיעים אל השמחה ברובד היותר אמיתי שלה, מתוך שמחות יותר קטנות, יותר שטחיות, יותר מזדמנות, חולפות, משתנות וכו'. אבל קודם כל ההגדרה של המושג שמחה, כפי שכתוב כאן בפסוק, שמחת עולם על ראשה. שמחת עולם. אדם שיש לו אמונה, יראת שמיים, יציבות רוחנית, עמדה פנימית, נקודת המוצא שלו לכל מה שיקרה איתו. לא למשפחתו, לעמו, לאנושות, לעולם, היא נקודת מוצא של שמחה. לכן יש לו איזושהי יציבות, יש לו איזושהי מוצקות, יש לו איזושהי עמדה. הוא לא איזה פרופל, הוא מסתובב ברוח כל הזמן. ולא בגלל שהוא נאיבי, אלא בגלל שהוא יודע שנצח ישראל לא ישקר, ובגלל שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. והוא עכשיו סעיף של הנהגה האלוהית. אז הנהגה האלוהית, בין אם מתגלה בטוב ובין ברע, היא טובה. נכון שכרגע זה מתגלה אולי ברע מאוד אפילו, ולרע מאוד אנחנו מגיבים כרע, נכון, אבל יש איזשהו ביטחון, איזושהי עציבות. אפילו כתוב בגמרא שלא נדע, אפילו בואו ניקח אולי את הדוגמה הקיצונית ביותר, הדבר שיכול לגרום הכי הרבה עצבות לאדם ברובד הפרטי זה המוות. אומרת הגמרא על היחס של האדם למוות, היחס של האדם מישראל, שאסור לבכות על המת יותר מדי. עד כדי כך שהגמרא אומרת שלא נדע, שאדם שבוכה יותר מדי על מת, אומרת הגמרא, על מת אחר הוא בוכה. חס ושלום. אתה לא בוכה על המת הזה, המת הזה הספיקו הדמעות, הספיק הצער. אז למה אתה ממשיך לבכות? מי יודע על מה אתה בוכה? לא צריך לבכות יותר מדי. יש הלכות אבלות. יש יום המיטה ויום הקבורה ושלושה ימים לבכי ושבעה ימים אבלות ושלושים ושנה ויורצייט. זהו. יש גבול גם לכאב היותר עמוק שיכול להופיע במציאות של החיים שלנו, שהיא חידלון החיים. מה נגיד על זעזועים שקשורים לעם? אחרי גוש קטיף העולם מתמוטט. במחילה? לא. כי להבדיל אלף אלפי הבדלות גם אחרי השואה, העולם לא יתמוטט. נצח ישראל לא ישקר. הנהגת השם, הטוב כי לא אוכל הוא רחמה, ורחמה על כל חסדה. טוב השם לכל. נכון, הייתה כאן בעיה חמורה, שצריכה תיקון, תיקון שורש, ותיקון לטווח הקצר, נכון. ואנחנו לא מקים את הבעיות, עד רבה אנחנו עירניים לבעיות, מתוך מבט של נצח, אז אנחנו עד רבה יותר מזדעזעים מהפער בין הנצח, בין האידיאל, בין מה שצריך להיות לבין המציאות. לכן אנחנו יותר רוצים לתקן את המציאות. אבל זה לא ממוטט, זה לא שובר, זה לא מרסק. אחד עומד להתחתן מחרתיים. הגברת הודיעה לו ערב לפני החתונה שהיא מתחרטת. לא נעים בכלל. ממש לא נעים. אבל אם המצב הוא שפוי, אז מה את השם הייתה הזאת? היא נפלט בעינינו. אז יש איזושהי יציבות. לא יכול להיות, אדם אמוני לא יכול להגיע למצב של התרסקות, כמו שהוא לא יכול להגיע למצב של איזה מין התעלות עליונה שאחר כך הוא ייפול מכוחה לטווח מגובה רב מאוד, נפילת התרסקות. החיים זה לא יום אסל יום באסל, יום בצל יום דבש, זה לא הולך ככה. החיים זה לא בצל ודבש. יש בחיים איזושהי יציבות, איזושהי מוצקות, איזושהי בהירות. לכן השמחה האמיתית היא השמחה שנובעת מהמקור האלוהי, שלא עזב השם עמו ולא עזב את עולמו, והעולם הגיע בסוף לתיקונו. יצא חרוז במשפט הזה. למה? כי אנחנו בטוחים ממה שאמרנו עכשיו, כי זאת אמונתנו. לכן שמחת הנפש הרוחנית היא עטר את האמת של חכמים. עטרה מלשון כתר. הכתר של האמת של חכמים. נא לו לשכוח מה שלמדנו פעם, שהמילה האמת מורכבת משלושת האותיות הראשונה, האחרונה והאמצעית. אם מוסיפים את האותיות האמצעיות, דהיינו, האמת היא בעצם הרצף הקבוע, לעומת אותיות השקר שהן שלוש אותיות צמודות, כפי שאומרת הגמרא ומסביר הרב שם בניה, שהן נקודה, זה זמן, זה חלק אחד מהמציאות. אבל האמת היא מההתחלה, דרך האמצע עד הסוף. זה אמת. האמת היא הרצף, האמת היא הקביעות, האמת היא היציבות, אף על פי שבדרך בין א' לתף יכולים להיות הרבה זעזועים, הרבה נפילות, הרבה בעיות, יכול להיות. אבל בכל הנפילות יש איזושהי יציבות. אחד הדברים הבסיסיים שבני זוג צריכים לבנות בשנים הראשונות, זה גם כשיש חס ושלום כל מיני זעזועים ממין כזה ומין אחר, יש איזושהי מוצקות, נקרא לזה, יש עמוד שדרה בקשר, שלא כל איזה ויכוח או כל איזושהי אי הסכמה או כל איזושהי החמצת פנים יכולה להוביל למסקנה, טוב, אנחנו לא מתאימים. החבצלת 14 ירושלים, שלא תכירו. מה? הרבנות. לא, זה גם הגירושים שם, אני חושב, נראה לי עיקר הנישואים תל אביב, זה התיקון. רבותי, זה דבר מאוד עקרוני, הנקודה הזו. לכן שמחת הנפש הרוחנית היא עטרת האמת של חכמים. זה כתר האמת מא' עד ת' דרך המם, עם כל המשברים בדרך. לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. נא לראות המשפט הזה בפנים. לא דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. אני אומר את זה בתקיפות. גם לא שיעור נפלא ויוצא דופן בכיתת אמונה גורם לנו להיות שמחים. ואחרי שנרגענו מהשמחה, מה עכשיו? מחכים לעוד שיעור אמונה שירים אותנו שוב. ואחרי זה מה? מחכים לעוד שיעור אמונה שירים אותנו שוב. סליחה שאני אומר, זה סמים מה שעכשיו אמרתי. זה בדיוק כמו סם. אדם שעובד בצורה כזאת, כל מי מחפש איזו התרגשות רוחנית, איזו התרוממות, איזשהו איי. אז הוא כל מי חי בין ההי לביי, איי ביי, איי ביי, איי ביי. כל הזמן. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. צריכה להיבנות בבית המדרש איזושהי יציבות, איזושהי עמדה שגם אם היום שברתי שלושת רבעי יום על שורה בגמרא, אני שם את הכרית שמח, שם את הראש של הכרית שמח. זה לא קשור כמה הבנתי, כמה לא הבנתי, כמה התחברתי, כמה לא התחברתי. זה איזושהי מוצקות של אלוהיות אינסופיות, של נצח, של מוחלטות. זה לא קשור למצבי המשתנים, גם לא בתוך בית המדרש, גם לא בתוך אווירת שמיים. זה בכלל לא קשור לזה. יכול להיות שזה מחדד, זה מעודד אותנו, בסדר גמור. אבל האם זאת ההגדרה של המושג שמחה? אתה יכול לפגוש אדם בבית המדרש. מה נשמע לך היום? נפלא. אחרי יומיים. מה קורה היום? על הפנים, אל תשאל. זה רבי עקיבא מדבר על התלמידים. אבל זה לא ההגדרה האמיתית של החכמים. החכם הוא תמיד שמח. לבריאות. הוא תמיד שמח. למה? כי הוא תמיד שייך לנצח. גם אם המאורעות המשתנים סותרים, סתירות חמורות ביותר כלפי חוץ את הנצח. לכן לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. להבדיל מזה נרד 1,000 קומות למטה, בטח לא איזה עסק כלכלי שאדם הצליח בו, או איזשהו הישג חיצוני שאדם השיג אחרי שהוא התאמץ עליו וכו'. אדם קונה מכונית חדשה, מלקק אותה עם הלשון איזה שנה, אחרי זה כבר היא הלשון התלכלכה, הוא רוצה מכונית חדשה שיהיה לו שום מה ללקק. אבל בעצם זה היה מצחיק. אז אותה המחלה של ליקוק המכונית מחוץ לבית המדרש, היא מופיעה בהבנת תוספות בתוך בית המדרש, או בשיעור באמונה, בכיתת אמונה. זו אותה מחלה בדיוק, בואו לא נעשה לעצמנו הנחות. זו בדיוק אותה מחלה. איך אתה מרגיש היום? נפלא. למה? כי למדתי איך עושים ציצית. איזה יופי. לא. זה לא משנה את העמדה. בין אם אני יודע, בין אם לא, אני שמח. איזה יופי, אני גם יודע לעשות ציצית. יפה מאוד. לכן לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. לא איזו פעולה מיוחדת ברמה המעשית, ולא איזה לימוד מיוחד ברמה של החוכמה והמחשבה. כי שמחת עולם היא על ראשם. שמחה קבועה אלוהית ממקור השמחה. השמחה האלוהית בעצמה, בעצמיותה, הקשר שבין מורה לנברא, זה שאדם הוא אלוהי במהות, בעצמות, בלי קשר למאורעות שעוברים עליו, טובים או פחות טובים, השמחה האלוהית בעצמה היא שורש נשמתם. ורבותיי, זה תהליך שכולנו צריכים להגיע אליו. כלומר, כולנו צריכים לעבור אותו ולהגיע אל המטרה של התהליך הזה. וכמובן, זה אינסופי. כל מן אדם הולך ומתברר ומתעצם במדרגה הזאת. אבל השמחה הזאת, שהיא שמחה קבועה, היא בעצם מגמתנו. השמחה האלוהית בעצמה היא שורש נשמתם. היא גבוהה מעל כל החיים כולם. לא החיים המציאותיים, הממשיים, המזדמנים, יוצרים את השמחה. הפוך בדיוק. השמחה האלוהית העליונה, היא נותנת את השמחה למאורעות של החיים. בין אם הם טובים, בין אם פחות טובים. החיים הרוחניים והמעשיים, גם הצדדים הרוחניים שבחיים וגם הצדדים הטבעיים המעשיים שבחיים, נוטלים ממנה להם את זיוון והשפעתם מקרני אורה. זה הפוך, היא השמש. לעומת זאת, אני מקדים רגע את המאוחר, אצל התלמיד, מבחינת פה, פום רבנן ולפום תלמידיון, אצל התלמיד זה לא ככה. התלמיד בשלב הראשון שלו, הוא חייב את השמחה הנקודתית. הוא חייב את השמחה הפרטית, ספציפית. מה נשמע? נפלא. למה? אני מכין ציצית, פעם ראשונה בחיים. וואו. יישר כוח, יופי. מה נשמע? טוב מאוד. ברוך השם. איך אתה מרגיש? מצוין. פעם ראשונה בחיים שלי הבנתי קושיית תוספות בלי שראיתי תוספות. הקשיתי קושיית תוספות בלי תוספות. אני עצמי הייתי תוספות. כשלמדתי חברותה עם החברותה שלי. שמחה אדירה. מה נשמע? נפלא. למה? התכוונתי סוף סוף כוונה בתפילת 18. סוף סוף תפילה בכוונה ולא 1,000 מחשבות בראש. אצל התלמיד, וכולנו מהבחינה הזאת תלמיד, אצל התלמיד המאורעות, המזדמנים בין הרוחניים, בין החומריים, הם מעוררים, הם יוצרים איזושהי מציאות של שמחה. אבל לא להתבלבל, זאת לא ההגדרה האמיתית של המושג שמחה, וזו לא התחנה הסופית והמטרה האחרונה. זה שלב מאוד ראשוני. זה כמו אחד מתחתן, מבסוט. לפני יומיים הוא לא התחתן, היה על הפנים. מה זה? אתה שמח תמיד, כי השם איתך. בכל מצב, בואו נדבר קצת במושגים שמקובל היום לדבר עליהם. השם איתך. איזה טוב השם. בואו ניקח את המשפטים האלה שאנחנו לא אוהבים, אולי את השטחיות שבהם. אבל איך זה השיר הזה? השם אוהב אותך, איך זה? יש איזה שיר כזה. אנחנו אוהבים אותך.
אנחנו הבנים שלך.
אנחנו הבנים שלך, זה יותר טוב פה. אנחנו עבדים שלך, גם יותר טוב. זה מתחיל באיזושהי, איזה טוב השם. מתי אדם אומר איזה טוב השם? באופן שיש שטחי. כשטוב לו. אז הוא לא אומר איזה טוב השם, הוא אומר איזה טוב לי. אז למעלה יש אלוהים, 1-0, טוב לי. אבל אם זה 1-0 הקבוצה הריבה, אז זה בעיה. אבל אין ברירה בשלב הראשון, זה מתחיל מנקודות, פרטים, מהוראות, מצבים. אבל אוי ואבוי אם נחשוב שזאת האידיאל, שזה האידיאל, ואוי ואבוי אם נחשוב שזאת המטרה האחרונה. בשום פנים ואופן. לכן החכמים, ביחוסם העצמי, אם החכמים היו מתייחסים רק אל עצמם, ברמה שהם שייכים אליה, שהיא השמחה הקבועה, לולא היו מוכרחים להיות מקושרים עם החיים הבינוניים של תלמידיהם, שזקוקים עדיין, הכל כמובן יחסי, כל רב ותלמיד בגדר שלו, כמובן שעדיין התלמיד צריך את הסמכות החיצוניות האלה, ולכן דבר ראשון שאדם שמגיע לבית המדרש זה שהוא ירגיש טוב. איך אתה מרגיש? מרגיש טוב. דירה להזכיר, אתם מכירים, הדירה נאה בעיניך? נאה. השכנים נחמדים בעיניך? נחמדים. דה א' ב', אתה מרגיש פה נוח, אתה מרגיש פה נעים. רגע, ואם לא אתה מרגיש נעים? אז מה? אתה שייך לתורה, מה זה קשור? כן, אבל בשלב הראשון חשוב שאדם מרגיש נעים. גם בשלב האחרון חשוב שאדם מרגיש נעים. לא צריכה להיות סתירה בין השמחה האלוהית המתמדת לבין השמחה האנושית הטבעית. זה ברור שלא צריכה להיות כאן שום סתירה. אבל זה לא תלוי בזה. באמת זה לא תלוי בזה. לכן החכמים ביחוסם העצמי לולא מוכרחים להיות מקושרים עם החיים הבינוניים של תלמידיהם, שהם צריכים להצידם, החכמים את התלמידים, לאיתם, להציד את התלמיד לאיתו צעד לצעד, משמחה קטנה לשמחה קטנה, משמחה קטנה לשמחה קטנה וכו'. הנם, החכמים, עולים ברומי השמחה האלוהית, העומדת ממעל לחיים. יש כיסא. לא, אני לא ממשיך עד שלא יושב. עוסקים בצורכי ציבור, זה א' ב'. הנם עולים ברומי השמחה האלוהית העומדת ממעל החיים. זה לא תלוי בחיים, זה לא תלוי במציאות, זה לא תלוי במאורעות. ורואים בקרבה המון עושר לאין חקר. פרטים מרומי גוונים לאין תכלית. ומחיל לחי ילכו תמיד, וחדווה על חדווה תרוממם סלע. השמחה היא להם מקור החיים. ומאור הרחבתה ימלאו החיים קודש ודעת. תום ואמת, יושר וצדק. סיכום של השלב הזה, על כל כוס וכוס. מה זה כוס וכוס? רבי עקיבא הביא למשתה של בנו הרבה כוסות. לחיים, לחיים, לחיים. מה זה? על כל כוס וכוס הכוונה, על כל הופעה של יין בעולם. בין אם היא יין, בין אם היא ענבים. בין אם היא פנימית, בין אם היא חיצונית. בין אם היא טובה, בין אם היא רעה. לא משנה. על כל כוס וכוס. לא לשכוח שכוס זה מלשון כיסוי. לפעמים המציאות האלוהית היא מכוסה מעינינו, הסתר פנים, רע, צרות, קשיים וכו', בין בפרט בין בכלל. על כל כוס וכוס של סעודת קודש, זה לא סעודה רגילה, סעודת חול היא סעודה שתלוי בכוס, תלוי במצב של הכוס. אם הכוס היא טעימה, איזה יופי, איזה טוב השם. אם הכוס פחות טעימה, איפה אלוהים? יש אלוהים? חס ושלום. על כל כוס וכוס של סעודת קודש אשר רוח אל שפוכה עליה, ראוי להאמר חמרה וחיה לפום רבנה, יין וחיים לפיהם של חכמים. זה השלב של חכמים. עוד משפט אחד רק למשפט, לחלק הזה. שמחת היין המתנסך כניסוך המזבח בקדושה עליונה, דיברנו פעם על הביטוי קדושה עליונה בניגוד לקדושה הרגילה, אז שמחת היין הפנימית הזו משפעת היא בעצמותה על החיים, ליתן להם את שמם הראוי להם. לכן רבותיי, אני אומר את זה כדוגמה, כמשל. אם אדם מוצא את עצמו אומר, כששואלים אותו מה נשמע, מה שלומך, יום אחד הוא יכול להגיד 10, יום שני הוא יכול להגיד על הפנים, צריך עיון. מה זאת אומרת? איך יום אחד זה 10 ויום אחד זה על הפנים? אז מה יענה אדם? מה נשמע? ברוך השם יום יום. מה נשמע? מצפים לישוע. ציפייה כפולה, מחשבתית ומעשית. בגמרא כתוב ברוך השם יום יום. כשאדם עונה על הפנים מצד אחד ו-12 מצד שני, זה לא זה.
12 זה שקרי.
וגם אם לא, נגיד שהוא חושב, נגיד שהוא מרגיש 12, אבל זה שקרי באמת, זה לא אמיתי. אנשים מאוד אוהבים היום לבטא את הרגשות שלהם, להחצין את מה שקורה עצמם מבפנים. אז הולך לך טוב ביום הזה, בתקופה הזאת, אתה מאיר פנים לכולם, החבר'ה, נשמע, יש לך תקופה טובה, איזה יופי, מרוב שטוב לו כבר נבהל, מחפש את הבעיות, מתחיל להמציא בעיות. מצד שני, כשאדם בדאון, כל הסביבה מכירה את זה. אדם מחצין היום את הרגשות שלו, זה התרבות. זה רוב בני אדם. צריך להיות איזושהי קביעות, איזושהי עציבות, איזושהי עמדה. בבקשה, אופן.
פצע בענף, כן? החיצוני, פוגע בעין שלו.
הכל יחסי. הכל בפרופורציה. מה פצע יותר ממוות? אתה מכיר פצע יותר ממוות? אתה מכיר פצע יותר ממוות?
שבירת שאיפות.
איך?
שבירת שאיפות.
שבירת שאיפות. בוא נתמקד במילים האלה. קודם כל אדם צריך להגדיר לעצמו, האם השאיפות שהוא שואף הן נכונות? האם נכונות לא, הן נכונות לעולם? פת, האם באמת זה נשבר? ג', אולי זה שזה נשבר זה עושה איתו, זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא שובר לפניו את השאיפות, במקום שיבזבז כוחות וזמן וכסף, כדי לסמן לו, תשמע, זה בכלל השאיפות שלך, מה אתה חי בדמיונות? אתה פשוט מנסה לחכות את מה שהחברה רוצה שאתה תהיה. מה, אתה נהפכת לקוף? מה זה שבירת שאיפות? אני רוצה להיות עבדות ג'בר, 22. אבל אני לא. אני 1.40. טוב, בוא נתחיל עם תוח. יאללה, 1.47. בסדר, עוד קצת, 45. רגע, לא, לא, אנחנו ככה מתנהגים, הדוגמה היא מטופשת, אבל ככה בדיוק אנחנו מתנהגים. מה זה שבירת שאיפות?
אם אדם השקיע בבן שלו.
הוא לא אחראי להיות הבן שלו. הבן שלו אחראי להיות הוא. דהיינו, האבא לא אחראי מה יקרה עם הבן שלו. הבן שלו אחראי להיות הבן שלו. לא הבן שלו, אלא אחראי להיות הוא, הבן עצמו. האבא צריך לעזור לילד להיות מה שהילד אמור להיות. דרך אגב, זה נפקא מינה הלכתית. מגיל מסוים, האחריות עוברת לבן. גם ברמה של קיום מצוות, וגם ברמות חס ושלום יותר חמורות שהגמרא מזכירה ולא נדבר פה. מה זאת אומרת? הילד הוא אדם גדול. האבא כמובן ישמח, ההורים ישמחו שהבן ממשיך בדרך, הולך בדרך, ברור. אבל אם לא, זאת הבחירה של הבן. לצערנו הרב, נבכה על זה יום ולילה, כי ההורים, שלא נדע. אבל... זה לא אחריות שלנו. זה לא אחריות שלנו. אם אדם עשה את ההשתדלות שלו, תראה, כולנו הורים וכולנו עושים טעויות. אבל נגיד שהכיוון הכללי הוא בסדר. בסדר? נגיד שהכיוון הכללי הוא בסדר. עשית את ההשתדלות שלך. מה אתה יכול יותר?
אז פצע חיצוני לא יכול לפגוע בפנימיות.
הנצח הוא קבוע, הסגולה היא קיימת, האלוהי קיים, האינסוף נמצא. במילים אחרות סגולת ישראל, נצח ישראל. חז ושלום. האבא צריך לעזור לבן, ודאי בגילאים הצעירים יש לו אחריות מדין חינוך. ודאי גם, ודאי, רק שנייה, ידידי, עד גיל 100 עוזר לו. אם אבא בן 120, עד גיל 100 עוזר לו. אבל האחריות של הבן בן 100 זה על הבן בן 100, זה עצמו.
הבן צריך להסתכל על האבא או על המשפחה, על האמא, על האחים.
הבן צריך לקחת בחשבון שכשהוא בוחר את דרכו יש לזה השלכות, ודאי לא רק על עצמו, על המשפחה כולה. זה ברור, אבל זה כבר בעיה של הבן. האבא יכול לעורר אותו לזה. אבל אם האבא עשה את כל ההשתדלות, מה אתה רוצה מהאבא? שיהיה במקום הבן? מה אתה רוצה מהאבא? שיהיה במקום הבן? תגיד לי, בינינו, מניסיון, זה אפשרי? לא. לא אפשרי, קודם כל זה לא אמיתי ובית זה לא אפשרי מעשית, אז מה אנחנו מבזבזים את הזמן עכשיו? קודם כל זה לא אמיתי ובית גם אם תנסה להיות, ככל שאתה יותר תדחוף את עצמך להיות הבן שלך כך הוא יותר ירחיק אותך מלהיות אתה.
אז מה אתה,
אתה
תשב במוגדה?
לא, אתה תעזור לו במינונים שאפשר לעזור, מצווה לומר דבר נשמע, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, צריך לזהות את הגבולות מה כן, מה לא. לצערנו הרב ישנה מציאות כזאת לפעמים, אבל זאת אחריות של הבן. ודאי, אז זה אחריות של הבן. אני רוצה להגיד משפט חריף, מה ההורים של יגאל עמיר אחראים על מה שהוא עשה? מה רוצים ההורים שלו? מה רוצים האחים שלו? הוא עשה מעשה חמור מאוד. מה זה קשור להורים? הוא ילד בוגר, אדם בוגר, החליט את האחריות של החיים שלו, עשה מה שעשה, שישלם את הדין, ניתן את הדין, שישלם את המחיר. אז בגלל זה אמא שלו לא יכולה להיות עוד יותר גננת או מורה? מה זה קשור לעניין? רגע, מה, אתה חושב, רגע, אני לא מבין, סליחה, רבותיי, אתם קצת תמימים, סליחה, יש לי זקן קצת לבן מרוב האנשים כאן, אז אני יכול קצת להגיד את זה. אתם תמימים, אתם חושבים שההורים שולטים בילדים שלהם? מה זאת אומרת, לילדים יש בחירה חופשית, ההורים צריכים לכוון את הילדים לכיוונים הנכונים, לתת להם את כל מרחב האפשרויות לצעוד על המסילה הנכונה ולא לסטות מהמסילה הזו, זה ברור.
רואים את זה בכל בית.
ודאי, זה ברור.
שיש שתי אחים, אחד כזה.
זה ברור. מה, בגלל שהבנים של ראש הממשלה בחוץ לארץ ירדו מהארץ, אולי אני טועה, אולי הנתונים הם נכונים, בגלל זה אולי אמור להיות ראש הממשלה? מה זה קשור?
השורש כן.
בוא נבדוק אותו.
השורש כן.
תשאיר את השורש לאלוהים, לא לך. כן, תשאיר את השורש לאלוהים, לא לך. כי אם אתה דבר ככה חס ושלום, זה יבוא בבומרנג אצלך, תיזהר. תיזהר. מי שחושב שהוא בא לבית על הילדים של כל העולם, זה יבוא אצל הילדים שלו בבומרנג. תיזהר מזה. לצערנו הרב, המציאות מוכיחה שמה שאמרתי הוא נכון. תיזהר. אבא לא אחראי למה שהבן שלו עושה מהרגע שהבן שלו עומד על הרגליים ויש לו כבר דין של עצמאות, גם מבחינה הלכתית. סליחה, ילד בן 25 מחלל שבת. אבא שלו בן 45-50 אחראי על זה? לא! זה הכרחה של הבן שלו. בתנאי שאבא נתן לילד את כל הכלים, את כל האמצעים, להיות אדם ירא שמיים אמיתי. ואבא לא מכה על חטא ואומר, בגלל שעשיתי ככה, קרה ככה. אלא באמת הוא ניסה והשתדל את כל ההשתדלויות בגבולות הנכונים, לא יותר מדי ולא פחות מדי. זה שהבן מחלל שבת זה כואב לאבא, הוא הפקיע על זה, כל שבת הוא הפקיע על זה, ברור. אבל, זה לא אחריות של אבא. כשאמרתי מקודם שיש דברים יותר חמורים, התכוונתי לזה, שיש שלב שבנים מתים בגלל אבא. ויש גדר אחר בהלכה שאבות מתים בגלל בנים. ברגע, לפי רוב הפוסקים, ברגע שאדם עומד על דעתו מבחינה, נקרא לזה הלכתית, הבן יש לו את המסילה שלו ואת האחריות שלו עם כל מה שזה אומר, ואבא יש לו את המסילה שלו והאחריות שלו עם כל מה שזה אומר. לא עם תואבות על בנים. ולא בנים על אבותם.
המצב הזה שכבודו מתאר, למדינת ישראל נותנה לכך שבוא נתפרק. לא נשאר שום דבר.
ידידה, במחילה מכבודו, זה לא קשור לעניין.
מה לא קשור?
לא קשור. בוא נתמקד בנושא שלנו.
לא, זה קשור ממש
נושא שלנו. טוב, נדבר על זה אחרי זה.
זה משפיע עליו, הוא ירק בפנים בכל המשפחה.
נדבר על זה אחרי זה.
כן. יכול להיות שאני טועה, אבל אני...
שכחתי שמך פרטי.
יוסף.
יוסף מתוק, כן. איזה מתוק.
יכול להיות שאני טועה, אני חושב על משהו שהוא איזה קשור, יש לכל איש שם. עכשיו לכל שם, צריך להיות, יש את הכוח הרוחני, אבל האדם עצמו עם החלטות החופשיות שלו, שלו הוא בוחר אם לקחת את הכוח הרוחני החיובי של השם שלו, או השלילי. השם אבל הוא השם.
נכון.
הבן אדם עצמו הוא מנתב.
אחת הבעיות, אני חושב, צודק, עכשיו אחת הבעיות בדור שלנו, שהורים חושבים שהם הבעלבתים על הילדים שלהם. לא הבעלבתים, מצד שני יש בעיה גם חמורה בדור הזה, שההורים חושבים שאין להם מה להגיד לילדים שלהם, וזה מתחיל בערך מגיל חודש. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. שיעשה מה שהוא רוצה, בחייה חופשית. לעשות מה שהוא רוצה. אתה מחויב, על פי ההלכה גם. אתה מחויב לסלול לו את המסילה שבה הוא דורך ועליה הוא הולך. כאבא. כמובן, אתה צריך להיות אומן כדי לדעת את המסילה העקרונית המתאימה לכלל ישראל, והנקודתית, הספציפית, הייחודית המתאימה לכל ילד. ברור. מישהו פה רצה להם משהו, כן, בבקשה.
לגבי העניין של השמחה, אמרת שצריך להתחבר לשורש השמחה שהוא האמיתי. עכשיו, השאלה זה אם נגיד חכם מגיע למצב שהוא שמח כשהוא קם בבוקר ולא הולך לישון, רק מעצם זה שהוא מבין את... הוא מבין בעצם, הוא מבין את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, הוא מבין מה הוא עושה.
הוא מבין, מרגיש, חי.
כן.
בכל מילה מבין הייתי אומר חי.
נכון.
מילה יותר טובה.
חוץ מזה, בן אדם עובר כל יום, יש לו מטרות, יש לו הצלחות, יש לו כישלונות. זה לא סותר עדיין את ההבנה שלו של המציאות ולאיפה הוא מחובר, אבל אם זה יש הצלחות וזה יכול להוריד ולהעלות את
למה? לא, אם אדם עשה השתדלות.
שני מישורים שהם לא
סליחה, בוא נעשה סדר. אדם צריך לעשות את כל ההשתדלות שהוא צריך להשתדל, אבל אדם צריך להכניס לעצמו לראש. בוא נכניס לעצמנו עיקרון אחד לראש. אני בעולם הזה צריך להשתדל להצליח. האם הצלחתי או לא? זה כבר תלוי בריבונו של עולם. אני צריך להשתדל. הצלחתי יותר, הצלחתי פחות. אני רציתי להגיע לשיעור ב-12 מתל אביב למכון מיר. יצאתי בזמן, נגיד יצאתי ב-10:30, סביר לגמרי. מה נעשה? בדרך היה חפץ חשוד, היה כביש סגור, לא יודע מה, עברו השואלים מתחת לגשר, שואלים הלכו בו, עצרו את הנסיעה. בסדר. נו, הגיעה אחת, השתחרר הפקק, הפסדתי את השיעור. אתה חוזר עצוב הביתה לתל אביב או לא? רגע, תענה לי. אתה חוזר עצוב או לא?
לא.
כי השיעור הגדול שאתה למדת, זה איך היה שיעור בלי שהיית בשיעור. והשיעור הכי גדול שלך זה שאתה לא היית בשיעור, וזה השיעור הכי גדול. שעבדת על מידת הענה והעירת שמיים. שהכל מת השם הייתה זאת. זהו. עכשיו, זה קשה מאוד. מה שאמרתי זה מאוד יפה פה בסטריליות של המיזוג בקטת אמונה. כשאתה תקוע בפקק, זה מאוד קשה לחשוב ככה ולחיות ככה.
הרב, אני מדבר על מצב שאתה רוצה לצאת
ב-12,
בסוף
אתה
התעכבת פה,
התעכבת שם. אם זה היה הכרחי, אתה בסדר גמור.
לא הכרחי.
אז אתה סתם חסר אחריות. אתה חסר אחריות. תחזור בתשובה.
אבל אני לא אסבל.
המטוס ב-12:30, יצאת ב-12:10. תחזור בתשובה, מה לא למדת שצריך להגיע שעה לפני?
יפה, אבל השמחה הזאת...
לא יפה, אתה רשלן. לא, אתה אני. אני רשלן.
אני מסכים איתך.
אז תחזור בתשובה, אל תהיה רשלן. לא, אתה צריך להיות, לא הייתי אומר עצור, אתה צריך להיות אדם כזה שחוזר בתשובה ומתקן את הרשלנות שלו.
אבל השמחה קשורה למקום הזה.
קשורה למה? לזה שאתה חסר אחריות?
כן.
תהיה בעל אחריות.
אבל זה אני מסכים, אתה...
אתה אומר, אני חולה, אתה אומר, אני חולה, אין לי ברירה, אני חולה. אני אומר לך, תהיה בריא. מה זאת אומרת, אתה חולה, אין לך ברירה. תבריא את עצמך. אתה מבין שאני אומר לך? נראה לי שאנחנו לא משדרים על אותו תדר.
לא, אני מבין מה אתה אומר, אבל לפני זה צריך למצוא, אתה הולך למלון, ציפית למלון 5 כוכבים, הגעת והוא לא היה.
כן.
עכשיו, כל המצבים האלו שהצגת, זה בעצם מצבים ש... אם אני מבין אותך נכון עכשיו, זה מצבים שאין לך עליהם שליטה.
מה שאין לי שליטה, ועשיתי השתדלות, וקרה מה שקרה, מת השם הייתה זאת, למדתי פעם בא לא לבוא למלון הזה, אולי אפילו אני אבקש שיורידו לי מהמחיר כי היה כאן איזשהו גזל דעת, יכול להיות זה הדרך, יכול להיות, אבל זה לא, אדם לא... אנחנו חיים בתקופה שבה אנשים מאבדים משתונות. כל דבר קטן מזעזע את כל, נקרא לזה, היציבות הנפשית, ואדם בשביל דבר קטן, שולי, חסר משמעות, יכול למצוא את עצמו כועס ברמות כאלה שהוא בחינת משוגע. בזמן הכעס. על מה? על מה אתה כועס? אני צודק או לא מה שאמרתי עכשיו?
אתה צודק.
לצערנו.
נכון, אבל אם אני יושב בשיעור אמונה, ואני מקשיב לרב, ואני מורכז, אני לוקח את מה שאתה אומר, פתאום אני מבין משהו, וזה מעלה אותי נגיד לאיזה מצב של, נגיד, הגדרת איזה...
שמחה.
כן, שמחה.
זה לפון תלמידי עוד, בסדר.
תורת
חלה זה טוב.
מצב ההפוך. עכשיו נגיד קורה מצב, שבדיוק לא התרכזתי, חשבתי גם משהו אחר, פספסתי את מה שאמר, פתאום אני שומע משפט, לא מצליח לקשר את זה.
אז אתה קצת, אתה קצת נפלת, עכשיו, בפעם הבאה תשתדל להיות מרוכז.
אבל הנפילה הזאת היא הגיונית.
הגיונית, זה לפום תלמידיון, זה לפום תלמידיון. זה לפום תלמידיון, זה לפום תלמידיון. אבל אם אדם יחשוב שכל החיים הוא יהיה במדרגה של לפום תלמידיון, נגד זה הרב יוצא פה. חמרה וחיה לפיהם של חכמים. רבי עקיבא עשה משתה לבנו, אמר תשמע, יש שני שלבים. כדי להגיע ליין וחיים לפיהם של חכמים, שלא רק שאין בזה משום דרכי האמורי, אלא זה דרך היהדות והתורה, תדע לך שיש כאן שני שלבים להגיע לשם. או יש שני שלבים בדרך הזאת. שלב אחד זה לפי המאורעות, לפי המציאויות המשתנות, ושלב שני זה הקביעות הזאת. בבקשה. רגע שנייה, דוד רצה, מחילה, דוד רצית משהו. זה לא קשור, הוא חייב לעזור לו.
באמת, בן אדם שרוצה, כמו יגאל המשפט, אם הוא רצה, לא רוצה, כמו שאני אומר, אז אפשר להגיד להם, חבל, למשל, מה ההורים שלו אשמים? מה האחים שלו אשמים?
תראה, אני הייתי אומר ככה, לא ההורים שלו אשמים, אלא הם, שהם חושבים שהם חלק מעם, כל העם הזה אשם. הם לא עם בכלל. כן, אבל כל החברה אשמה. אבל זה נושא קצת אחר. זה לא ההורים אשמים. זה הקבוצה אשמה. כי האווירה שהם יוצרים, הדעות, האווירה וכו', היא אווירה של מלחמה. אז בזמן מלחמה, הורסים את הבית של המחבל, או יותר טוב לבוא לבית הזה ולהקים של שכונה יהודית חדשה, שזה הבית הראשון בתוך השכונה. כל זה, זה לא בגלל שההורים שלו אשמים, זה בגלל החברה שבה הוא חי. אבל זה סוגיה אחרת לגמרי עכשיו, זה לא קשור להורים. אני מקצים יותר את מה שאתה סובר. מחויב לעזור לו, אם הוא לא רוצה. אם הוא לא רוצה, הבן לא רוצה. תגיד לי, הבן לא רוצה להתחתן, אבא יכול לאנוס אותו להתחתן? הוא יכול לאנוס אותו להתחתן? עכשיו אמרת משהו אחר. יפה, עכשיו אמרת משהו אחר, שהוא מסביר לו ואז הוא השתכנע מזה. נכון, השתכנע. אבא לא יכול לאנוס את הבן שלו להתחתן, אבא לא מסוגל לאנוס את הבן שלו ללמוד שחייה, אבא לא מסוגל לאנוס את הבן שלו ללמוד מקצוע מסוים שהוא רוצה. הוא לא מסוגל, המציאות מוכיחה את זה. חייב להיות איזושהי נקודת רצון בחירית של האדם עצמו, של הילד. בבקשה, כן. שכחתי שמך הפרטי, שלומי, כן. גם החכמים,
אבל
המציאות
של
מציאות של מציאות
של
מציאות
של מציאות של מציאות
אני הייתי מחלק, בוא נעשה רגע, בוא נחלק חילוק מאוד עקרוני בין שתי מידות שהם שני מצבי נפש, בין עצבות לבין צער. עצבות אין לה שורש בקדושה, ההפך מן העצבות הוא שמחה. צער זה הפער והכאב מתוך הפער שבין הרצוי למצוי. האם אנחנו מצטערים על הפערים שיש במציאות בין רצוי למצוי? ודאי, זה הלכות מפורשות, יצטער על צער השכינה, צער הגלות וכו'. ברור שכן, תיקון חצות, כל התשעה באב, שלושת השבועות, ברור שלהצטער כן. זה שאני מצטער, זה לא מונע אותי מלשמוח. שרבי עקיבא צחק, כשהחכמים בכו, זה דבר עמוק מאוד. הם בכו כי הם התייחסו אל המציאות כפי שהמציאות. רבי עקיבא צחק כי הוא התייחס אל המציאות כפי שורש המציאות. הוא לא ביטל את הבכי שלהם, הוא רק רצה לגלות את השורש של הבכי שלהם.
גם רבי עקיבא נערות בית המקדש שנבנה, היה שמח יותר מהשמחה הזאת.
אני לא מבין את המילה יותר. ברמה הפנימית אין יותר. יש לי שאלה. התפילה המתמדת
של...
אני עונה לך. שלומי, אני עונה לך. התפילה המתמדת של הנשמה. הנשמה תמיד מתפללת. אדם מתפלל בכוונה, הוא שמח יותר. תסביר לי בבקשה את המשפט השני ביחס למשפט הראשון. הנשמה תמיד מתפללת. אז אדם מתפלל בכוונה, הוא שמח יותר. מה זה יותר? יותר ביחס למה? הנשמה תמיד מתפללת את התפילה יותר עליונה, יותר מכוונת. ברמה של הביטוי המעשי הוא שמח. בסדר. אז זה ברמה של הביטוי המעשי. אתה צודק, אנחנו לא סותרים את מה שאתה אומר. ברמה של הביטוי המעשי, אנחנו חיים בתוך עולם של טבע. יש, נקרא לזה, עליות ומורדות, אבל העליות והמורדות הן בתוך איזשהו עולם שהוא מלא ביטחון, מלא יציבות. מה שכאן הרב יוצא נגד, זה נגד המציאות שהיא חסרת יציבות וחסרת ביטחון, שכל דבר או שמרים אותך למעלה או שמפיל אותך למטה. זאת לא השקפת התורה. השקפת התורה היא יציבות. בתוך העולם הזה יש ביטויים יותר שלמים של היציבות הזאת, יש ביטויים פחות שלמים. אבל הביטויים הפחות שלמים לא מעררים את השמחה הקבועה. הזמן קצת מתקצר, אז ברשותכם בואו נתקדם. אמנם העולים במעלות הקודש, המתחנכים לבוא אל הטרקלין אשר אור השם זרוע שמה, התלמידים, וכולנו בחינת תלמידים, כל אחד במדרגה שלו, צריכים הם לקדש את חייהם בלימודים, במעשים בתחילה. הלימוד משמח אותם, המעשים משמחים אותם. מתוך כל ניצוץ אור המתגלה בכל מצווה ובכל לימוד ישבו מים בססון. הפרטים החיוביים של החיים הרוחניים שלהם. איזה יופי, היום לא כעסתי על מישהו שהרגיז אותי. איזה יופי, היום הייתי קצת יותר בעל ענווה. איזה יופי, היום הייתה לי סיטואציה, הייתי יותר אופטימי, פחות פסימי, ראיתי את החצי המלא, את החצי הריק. איזה יופי, היום הנחתי תפילין, קצת יותר בכוונה. איזה יופי, היום למדתי תורה, קצת יותר בעמקה והתמדה. מצוין. אבל זה לא האמת, זו לא האמת, וזה לא המצב הסופי. זה שלבים בדרך. לכן מתוך כל ניצוץ אור המתגלה בכל מצווה ובכל לימוד ישבו מים בססון. החיים נותנים להם אחר שיגיעו לתעודתם לבוא לשמחתם האמיתית. לאט לאט התעלו ממדרגת המאורעות המשתנים למדרגת הקביעות האלוהית הנמצאת בשורש המאורעות. חיה וחמרה לפום רבנן, חיה וחמרה לפום תלמידי הון. יש לפיהם של חכמים, יש לפיהם של תלמידיהם. ובגלל הקישור אל התלמידים, צועדים לפעמים גם אנשי המעלה הענקיים ששייכים אל המציאות העליונה הזו, גם הם את הצעדים המדודים הללו. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה מעשית. אדם שהוא שייך לעולם של רעיונות, של אידיאלים, של ערכים ברמת הנצח, והפלוני לדבר איתו, הוא מדבר איתו על סיטואציה מאוד קשה שהוא עובר בחיים, והפלוני הזה, אני מגזים, נגיד מתפרק, ממש מפורק. שאלה, האם אותו החכם שנמצא עכשיו ביציבות, בעולם הפנימי, בנצח, צריך להראות לו, להתחבר אליו, אפילו להזדהות איתו ולהיות אפילו במקום שלו, ברמה של התלמיד, או הפוך? כלומר, האם הוא צריך לרדת אל התלמיד, או הפוך, הוא צריך להישאר באולימפוס הקבוע שלו, והוא צריך להעלות את התלמיד אל האולימפוס שלו? שאלה עתיקה. תשובה, שניהם ביחד. ומצד אחד, יש לו איזושהי יציבות, איזושהי עמדה, הוא לא נופל כי הוא שייך לעולם, נקרא לזה של יציבות, אבל מצד שני הוא חייב להיכנס למקום של התלמיד, כדי באמת לעזור לתלמיד לעלות מהמקום שבו הוא נמצא. אז זה יכול להגיע למצב שהוא בוכה עם התלמיד שמספר לו על איזה קושי, בוכה ממש פיזית, כי הוא נכנס איתו לשם. אבל מצד שני, הוא חייב להיות במקום למעלה מזה. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אדם שהוא אסור בבית הסוהר לא יכול להתיר את עצמו בעצמו, הוא חייב שמישהו אחר יבוא ויתיר אותו. העיקרון הרוחני, אדם לא יכול להעלות את עצמו, חייב שמישהו אחר שלמעלה מהמקום שבו נמצא, זה שנמצא במצוקה, יעלה אותו. אז אם אתה יורד למקום שהוא נמצא, אתה לא תוכל להעלות אותו. אבל אם אתה נמצא במקום שהוא למעלה מזה, אבל למרות זאת יש נקודת השקה בינך לבינו, זאת הדרך הנכונה. אז להישאר באולימפוס ולעלות אותו מלמטה, זה לא ילך, כי אין שום נקודת חיבור. לרדת למטה ולוותר על נקודת הקביעות והיציבות הזאת, זה לא נכון. צריך ליצור את הזיקה הכפולה, מצד אחד איזושהי מציאות של יציבות מוחלטת, ומצד שני להיכנס למקום של התלמיד ולנסות להעלות אותו משם. לכן הרב מסיים את הדברים בשני הפסוקים. מצד אחד, בזרועו יקבץ תלעים ובחקו יישא עלות ינהל, מצד אחד הוא מקבץ את התלעים ומעלה אותם מלמטה, מצד שני, אור זרוע לצדיק. הרב אומר בעולת ראייה של הצדיק, האור הוא רק זרוע בקרקע, הוא עדיין לא גלוי לו. הצדיק זה האדם המתגבר, הכובש, שצריך לנצח את, 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 את הכוח שמתנגד לערך הנכון. אבל אדם שהוא כבר ישר לב, שכבר אצלו הכל ישר, הוא כבר לא כובש ומתגבר, אלא אצלו כבר זרם החיים הוא אחד, הוא אלוהי, הוא רוחני, הוא לישראל לב שמחה. אז יש מצב בהתחלה של אור זרוע לצדיק. אפשר לומר, כל מה שאנחנו עושים פה במכון מאיר זה לעבור בפסוק הזה מהרש של הספר. מי להיות מצב של אור זרוע לצדיק, שהאור הוא זרוע בעומק האדמה, הוא תמון בקרקע, ואני כרגע לא מתחבר אליו עדיין, אני קם בבוקר ויש לי מאבק להמשיך לישון או להתעורר, אני הולך לרחוב, יש לי מאבק לשמור את העיניים או לא לשמור את העיניים וכולי, וניצחתי במאבק הזה, ברוך השם, תודה רבה, השתבח שמו והשתבח שמי, ברוך השם, כן, כי התאמצתי, הקדוש ברוך הוא שמח שאני אומר השתבח שמי, כי זה השתבח שמו כשאני אומר השתבח שמי. אז בהתחלה זה אור זרוע, זה זרוע, זה בעומק האדמה נמצא, זה עדיין לא גלוי, זה עדיין לא נווץ, זה לא צמח, אתה לא רואה את זה בחוץ. אבל מתוך המצב של המאבקים והמלחמות והניצחון במלחמה, שהוא שלב חשוב מאוד, מתוך השלב הזה יגיע המצב של ישר לב שמחה. ישר לב, כבר השמחה מופיעה, כבר הזרע צמח, אתה רואה אותו בחוץ, הכל גלוי. בעצם כל המהלך מהתלמיד לחכם זה המהלך מאור זרוע לצדיק, ישר לב שמחה. וכל אחד מאיתנו במדרגות שלו, ואפשר לומר גם שהמהלך הזה הוא בלתי סופי, כבר הוא לא נגמר. כל הזמן אדם הוא גם תלמיד וגם רב, הוא גם תלמיד וגם חכם, תלוי במדרגה, בקומה שאליה הוא שואף, הלאה והלאה. מה שפעם היה תלמיד, עכשיו הוא חכם, אבל הוא תלמיד למדרגה הבאה, אבל הוא חכם יהיה במדרגה הבאה, ואז הוא יהיה תלמיד למדרגה שאחריה, וכולי זה הדרך, עד אין סוף. אני חושב שאין דבר יותר אמיתי לסיים את סוגיה דרכי האמורי, שקראנו לה פה דרכי התמודדות עם התרבות המערבית, בסוגיה הזאת. התרבות המערבית, עניינה, מהותה, לשמח אותנו שמחות חיצוניות, נקודתיות, פרטיות, ולכן אנחנו חיים ביום שעשר וביום על הפנים. זאת ההשקפה המצויה בעולם המודרני. השקפת התורה היא בדיוק הפוך מזה. לבנות איזשהו עמוד שדרה פנימי רוחני שבשבילו הגענו למכון מאיר, וצריך לשבת פה כדי לבנות את זה, באמת, במחשבה ובנפש וכו'. ומתוך זה, ההתמודדות עם המאורעות תהיה התמודדות נכונה. מצד אחד יציבות, בהירות, מוצקות, ביטחון, לא זעזועים, לא טלטלות. מצד שני, צריך לתקן ולשפר את המציאות. ובשביל זה אנחנו פה. טוב, תודה רבה שזכיתם אותנו לסיים את הלימוד שלנו. אנחנו עושים איזשהו סיום, קצת מזונות, קצת שהכל, יש עוד משהו בערי. תודה רבה לאיתמר בערי ויהודה, נא לברך מזונות ושהכל, ואם יש עוד משהו, עוד משהו. שכוח, שום מול.
זה עוד של מעשים שלו, נכון? זה רק עשינו במקום שם.